זהו, עכשיו אני פשוט לחצתי על הקלטה. אנחנו בשיעור ב', ואני ואתה שיעור ב'. כולם יש את המקור, את המקורות, זה בעמוד 59. כן. זה פסוק מתהילים, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. זה כמובן שאנחנו אוהבים וצריכים וחפצים באחווה ובקרבה עם אנשים אחרים, לשבת בחברה. זה חלק מהייחוד של האדם, שהוא מאוד, מאוד, יצור מאוד חברתי. ואנחנו אוהבים לשבת עם אנשים שעושים לנו הרגשה טובה. אוהבים להיות איתם בקרבתם. הפסוק הבא, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב. אז פה הוא מראה לנו צד של פן חברתי סביבתי שהוא פשוט עלול לדרדר ולקלקל את האדם ולגרום לו ליפול או לרדת ברוחניות. ואשרי מי שלא מתקרב למושב לצים ומתעלם ולא נסחף אחרי דרכם של חטאים, שזה אנשים, אנשים חטאים, כאילו אנשים שהם לא, שהם הולכים בדרך שגויה ולא נכונה. ולא שומע לעצת הרשעים, שזה אפשר לומר, אפילו לא שומע לעצר לרצון לקבל של עצמו, שזה הרשע שבו. או שכפשוטו, זה לא הולך בעצת רשעים. מה, הנקודה העיקרית זה ש... הנקודה העיקרית זה מה שכמו בה שבעל הסולם מביא במאמר החירות, מאמר החירות או שמאמר השלום? מאמר השלום אולי. שהוא מביא שהחברה של הסביבה של האדם היא קובעת, היא קובעת את את המצב הרוחני שלו. זאת אומרת שהאדם מושפע מהסביבה בצורה טוטלית. עכשיו, רציתי רק להקדים לשיעור הזה איזשהו נקודה שחשובה לפי דעתי. אני ראיתי אותה גם אצל בעל הסולם, אני לא זוכר כרגע להגיד את המקור, שהנקודה שבעצם מה זה החברה או הסביבה של האדם, זה לאו דווקא הסביבה הפיזית שהוא נמצא בה. זה לאו דווקא, כי יכול להיות אדם שנמצא בסביבה פיזית שהוא אין לו אליה שום קשר, הוא לא מתקשר איתה, אין לו סימביוז, אין לו מסע ומתן איתה, אין לו שייכות אליה ברמה המחשבתית והרצונות והרעיונית. זאת אומרת, יכול להיות אדם, נגיד סתם, שגר באיזה עיר, באיזה בניין, באיזה שכונה שהיא לא קהילתית. יש בניין שהוא פשוט בניין של אנשים שכל אחד לעצמו. או אפילו שלא כל אחד, אבל הוא עצמו, האדם הזה שגר שם, הוא לא, שאין לו כאילו בעצם הפריה סביב החברה, בחברה שלו. הוא לא מתעסק עם אנשים שם, ויש לו חברה שהיא אחרת, והיא לא נמצאת שם פיזית. יש לו, נגיד, שהוא הולך לאיזשהו, יש לו איזה חברים, יש לו איזה בית מדרש, איזה כולל שהוא לומד בו, שנמצא בצד שני של העיר. ואז אנחנו נגיד שהסביבה של האדם הזה, הסביבה זה אנשים שאיתם הוא מתחבר, ומורים שאיתם הוא מתחבר, ובעל סולם כותב, וספרים שאיתם הוא מתחבר. זאת אומרת, זה לא קשור רק לסביבה פיזית, איפה האדם נמצא. אם הוא חי במושב, ביישוב, בעיר, במקום, אבל מה שכן נכון, שכן חשוב לדעת, שאם האדם נמצא כן בסביבה קהילתית ויש לו שייכות עם הסביבה והוא פוגש את האנשים ומדבר איתם, מקבל מהם רעיונות, מקבל מהם התייחסויות, והוא מדבר איתם והם מדברים איתו ויש להם קשר, אז כן, הוא כן נמצא אז כן צריך לומר שזה הסביבה שלו והוא כן נמצא בהשפעה של הסביבה הזאת. זאת אומרת, רק רציתי להגיד שזה לא כאילו דווקא סביבה פיזית, אלא זה האנשים שבחברתם האדם הזה רוצה להיות, אוהב להיות, ובפועל נמצא. זאת אומרת, אדם שהוא לגמרי מתבודד, אין לו סביבה. אי אפשר לומר שיש לו סביבה בגלל שהוא גר בבניין שגרים בו עוד 40 משפחות. זה לא נקרא שיש לו סביבה. אם הוא לגמרי מתבודד ואין לו שום דיבור עם אף בן אדם, והוא לא מתייחס, אין לו שייכות חברתית לאף אחד, אז הוא לגמרי בודד, הוא לא נקרא שיש לו בכלל סביבה. אפשר להגיד שהסביבה שיש לו, זה אם יש לו ספרים שהוא קורא, אם יש לו, לא משנה מי הבן אדם, אבל יכול להיות שהוא הולך למועדון גיל הזהב, וזה זקן, אז הסביבה שלו נמצאת שם, היא לא נמצאת בבניין שהוא גר בו בבדידות מוחלטת. זאת אומרת, סביבה זה לא נקודה טכני, זה לא נקודה טכנית גיאוגרפית, זה עניין עם מה האדם מתחבר, עם מה האדם מקבל, ממי, מאיזה אנשים האדם הזה מקבל ולמי הוא נותן, או למי יש לו שייכות שהוא מרגיש קרוב אליו, הוא רואה אותו, הוא מדבר איתו, זה אנשים שאנחנו רואים איתם בטלפון, זה אנשים שאנחנו רואים אותם, זה הסביבה של האדם זה המשפחה שלו, הסביבה של האדם זה חברים שלו, הסביבה של האדם זה הכולל שלו, וכן הלאה. או של האישה, זה חברות שלה, ומשפחה, וכו', וחוגים ושיעורים שהיא הולכת אליהם, ושם היא פוגשת את הנשים, נשים שהן, שהן חלק מה... שהיא מדברת איתם, והיא נהנית לה להחליף איתם חוויות, וכו', ומתכונים. בסדר? זה רק הקדמה, הקדמה כאילו לנקודה הזאת של הסביבה. אז אני ממשיך משנה מסכת אבות פרק ו', אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אין לי דר אלא במקום תורה. זאת אומרת, האדם, רבי יוסי בן קיסמא, פוגש בן אדם, דרך אגב, המפגש איתו, יש לו, רואים שיש פה איזשהו משהו, מסר מתחבא מאחורי הדברים, שהאדם הזה הרי מבטיח לו, אני אתן לך משכורת, כמה שתצטרך, אתן לך משכורת של רב עיר, רק תבוא לשכונה שלנו. אז אפשר גם לשמוע פה שהאדם הזה גר בסביבה שהיא לא ממש מעריכה תלמידי חכמים. ככה שמעתי פעם שאפשר לדייק מהמשנה הזאת, שהאדם הזה הציע לו, כאילו, זה כמו איזה, כאילו, תחשבו איזה אחד ש... איזה מישהו שהתחזק, או שאיזה שליח הבא, לא שליח הבא, איזה מישהו שהתחזק, גר בסביבה מאוד לא תורנית, והוא מחפש רב שיבוא ויעשה שיעורים ויקים את המקום, ארגן מניינים וכו'. אז במקרה הזה, מה שרבי יוסי בן קיסמא אומר, כפי מה שאני שמעתי, אז הוא קלט את הנקודה הזאת, ואמר, שמע, אני במקום כזה, זה לא... אני בוחר בסביבה של תורה. בסדר? זאת אומרת, זה גם מחזק את הנקודה שהסביבה של האדם היא משפיעה עליו עד כדי כך, שרבי יוסי בן קיסמא, אפילו בגדולה שלו, שהוא היה, בגדולה שלו, הוא לא מוכן ללכת לסביבה שהיא לא טובה.
אבל הבן אדם שמבקש את קרבתו, הוא בן אדם שדורש תורה, שרוצה כן. תורה, אז כאילו זה קצת מפתיע.
מה, שזה כאילו יש בזה מעמד מבחינה שכאילו הוא חושב על עצמו, כאילו...
לא דווקא שהוא חושב על עצמו, אלא מה, הוא לא סומך על עצמו שהוא יכול להביא את התורה?
לא, בדיוק שלא. זה מה
שה... זה לא שהוא הולך לבן אדם, למישהו שהוא לא, הוא על דעת עצמו, והוא סומך רק על הכוחות של עצמו, ויש לו כאן נקודת חיבור שמבקשת תורה.
כן. כן, זו שאלה באמת מעניינת. לא, כי כתוב ש... אני לא זוכר, אני חושב שזה בפרק שלישי במסכת אבות. אני מנסה לראות רגע, אני מוצא את זה. מישהו יודע על איזה משנה... יש משנה שאומרת...
הנה,
כן, זה במשנה י"ד, בפרק שלישי, רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך, ובינתך אל תישען. טוב, זו הזהרה לנקודה הזאת של...
כן, ברור. אבל כאן לא... הוא מבקש, זה לא שהוא בא ונשען על בינתו. הוא...
אבל
הוא
זה יכול... תמורת כסף, זה לא תמורת תורה. שלום לכולם, סליחה.
שלום נילי, מה נשמע?
הקטע הוא פה שהוא מזמין אותו, והוא אומר לו, התמורה שהוא הולך לתת לו זה לא אנשי תורה, הוא הולך לתת לו כסף ודינרים.
אבל הוא מביא אותו בתור מה? בתור קישוט או בתור...
זה לא משנה, גם אם הוא מביא אותו למקום ש... התמורה שהוא נותן לו זה לא אנשי תורה שיבואו לשמוע אותו, או מישהו שירצה להשתנות...
לא, אבל זה ברור שזה המטרה של האיש ההוא, זה כאילו שיבוא רב רציני. ויתחיל להרים את השכונה של העבריינים שיש שם, של הביריונים, שלא רוצים לשמוע שום דבר.
בסדר.
אבל
יש
שנייה. לא בטוח שזה עבריינים.
לא, אמרתי קודם.
יכול להיות שזה אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, והם עסוקים בכספים. זה יכול להיות גם בשכונה מאוד יוקרתית, שכאילו אין שם תורה.
לא, התכוונתי עבריינים מבחינת תורה.
אין תורה שם. הוא מציע לו, בוא נתן לך כסף. בתמורת כסף אתה תשנה את כולם. זה לא תמורת כסף, זה תמורת רצון, והרצון לא יכול לעורר רצון. אנשים
לא, אבל אומר לו, גם אם כל כסף שלא תיתן לי, אני לא הולך למקום שאין בו תורה. זה הדיבור פה.
נכון, הוא גם כאילו אומר, זה צריך להיות הדדי, זה צריך להיות שאני נותן וגם מקבל. יש כאן...
מה אתה אומר, אברהם?
אני אומר הסתכלות אחרת. בוא נעצור שנייה רגע. נסתכל על המאמר הזה, לא מחוץ עלינו, אלא עלינו, שבא יצר הרע, ובא המקום הזה של הרצון לקבל שלי, שהוא אומר לי, תקשיב, קודם כל אומר לי שלום, אומר לי את שם השם, כדי להרגיע אותי. אחרי שאני רגוע, אז אומר לי, מאיזה מקום? אתה מתחיל לשאול שאלות, אבל הוא יודע כבר הכל, זה צד אחד. אז אומר לו, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה, רק תבוא לגור איתי, הרצון לקבל, מוכן להבטיח הכל. הוא יודע שברגע שאתה תגיד כן, אז אתה כבר תשקוע והוא לא ישלם לך ולא כלום לא תקבל. זה אחד. שתיים, שאם אתה לומד את מה...
למה כזה חוסר אמון? רחם השם.
חוסר אמון?
כן, למה? מה?
חמודה.
לא יודע.
כל רגע... רמה,
לא חייב.
אני לפחות, אני מדבר רק על עצמי, לא מדבר על אף אחד. מה אני מרגיש... מה איזה עבודה פנימית שאני הולך לעשות אותה. כי את זה אני מה שהמאמר הזה ככה מספר לי. זה מה שאומר לי, היצר רוצה לקנות אותי, שמה לעשות, להפיל אותי אחר כך, אז היצר אומר לך, בוא תוותרי על הנאה גופנית שזה כסף, ותקבל, במה הוא משכן אותי, בוא תוותר על הנאה גופנית שזה כסף בסוף, שמה אתה תקבל, אתה תהיה רב גדול, תקבל את ההנאה, מבחינת תענוג, מבחינת החי.
אני לא יודע, בואו נעשה סדר. קודם כל, בפשטות, בצורה פשוטה, אנחנו רואים שהוא אומר, אני לא מוכן ללכת למקום שיכול לדרדר אותי מבחינה רוחנית. זה הוא אומר בפירוש. זה ברור, כי הוא אומר, אני מבוחר... אני לא, תמיד יבחר להיות בסביבה של תורה. עכשיו, אני אומר, הנקודה העיקרית שנראה פה, יכול להיות, אני לא מבטל את מה שאברהם, אני רק אומר, יכול להיות שיש בזה גם כן בחינת רמז מה שאמרת, אבל יכול להיות שהנקודה העיקרית פה זה לתת פייט ולעשות קונטרה למה שנקרא קירוב רחוקים. כאילו, אדם הולך לבר בתל אביב, עושה שם שיעור, הולך ל... אני יודע, לאיזה קניון, באיזה מקום, עומד שם ומניח תפילין. אני אומר, יכול להיות שזה כאילו בחינה של דעת תורה, שאומרת, אל תכניס את עצמך למקום סכנה, זה לא, אין הבטחה שאתה תעמוד בזה, ואני לא אומר משהו על אנשים כאילו כמו חבד וזה, אני לא אומר להם שום דבר, כי יש להם הגנה מסוימת, כי הם חוברים לצדיק.
הם גם חלק ממשהו, הם לא הולכים
כן,
תומך
לא
על דינתו בדיוק, בלבד.
בדיוק, זה בכוח הצדיק.
תומך על קהילה.
אצלם יש משהו אחר, זה שליחות של צדיקים, אז זה משהו אחר לגמרי. הם יכולים להיות בסביבה של גויים מוחלטים ולהקים שם הערה של תורה. כאילו, הם יכולים. אבל אני יכול שזה רק בא להגיד צד אחר שאומר, אתה לא בטוח שאתה תצא מזה בשלום, ואני לא, בתור בן תורה, לא מוכן לסכן את המעמד שלי הרוחני, כן? לא מעמד.
כן.
מעמד הרוחני שלי, בשביל לבוא ולהציל אחרים. כי יש קיים עלן, יש הלכה, שאי אפשר להציל, אדם אסור לו להציל את חברו במחיר חיי עצמו. זאת אומרת, אם שתיים הולכים במדבר ולאחד מהם יש מים, לשני אין מים, אז זה שיש לו את המים הוא קודם. אסור לו לתת לשני את המים והוא בעצמו ימות. זה איסור. אז יכול להיות שזה בחינה כזאת, יש שגם היום, אם אתם מכירים דעת של תורה, אז יש גם היום דעת תורה כזאת שהיא קיימת, שאומרת שאתה תדאג לעצמך, אל תתחיל עכשיו בדור הזה לנסות ל... יש דברים כאלה, יש כזה סוג של דעת תורה. יכול להיות שזה רק מה... אני לעניות דעתי חושב שהמטרה שזה מופיע לנו כאן במקורות, זה רק בשביל להבהיר את הכוח הגדול שיש בסביבה, וכמה אפילו בן תורה, כמה אפילו תלמיד חכם כזה גדול, נזהר... לא, כן, לא לאבד את הסביבה הטובה והנכונה, התומכת שיש לו. אני לא קובע עכשיו משפט אם כן נכון, לא נכון, מה הדעת. זה, אני חושב, זה מה שבא להגיד לנו, זה העיקר פה. כאילו, זה העיקר שמה שבא להגיד. בלי לבטל מה שאתם אמרתם, אני חושב שזה, זה הנקודה העיקרית, כאילו. יכול להיות שיש בזה גם עוד עומק שמן הסתם אפשר למצוא הבנה פנימית בנפש, שבעצם היצר מפתה אותנו בגמול גשמי, כדי שאנחנו נרד ממדרגתנו מבחינה רוחנית, וזה פשוט, זה מהלך פשוט, מהלך פשוט של היצר הרע, רגיל, זה דבר שאפשר לראות אותו ולהתקל בו הרבה. אני ממשיך, בסדר? בואו נמשיך, יש לדעתי הרבה בשר פה במקורות. במסכת שבת, דף נ"ד עמוד ב', כל מי שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו. פה זה נקודה שבאה לומר שיש מציאות שאדם יש לו השפעה על אנשים. השפעה על אנשים, והוא לא יכול להגיד, אני את שלי נפשי הצלתי, אני לא עושה עבירות, מה אכפת לי מה שהם עושים? הם לא יודעים ללכות מוקצה, טוב, אז לא יודעים, מה הבעיה שלהם, הם אחרי זה יצטרכו לתת את הדין. הם לא יודעים ללכות ברכות, והם כל היום מברכים ברכות בבטלה, או שכל היום הם אוכלים דברים שאסור לאכול, וכל מיני דברים שהם לא בודקים, וכל מיני שרצים בפירות וכדומה. אבל אני, מה אני אעשה להם? אני לא יכול, אני לא צריך להזהיר אותם, אני לא צריך ללמד אותם. אני של נפשי הצלתי, אני יודע את התורה, אני מתנהג לפי התורה, אני לא עושה דברים כאלה, הכל בסדר. אז זה אי אפשר. יש מעמד של ערבות בעם ישראל, שזה רואים את זה גם במצוות תוכחה, שאדם, אם יש בידו להוכיח, אם אין בידו להוכיח, זה סיפור אחר. אם האדם יודע שלא ישמעו לו, אז הוא לא צריך להוכיח. אבל אם... הוא יודע שכן ישמעו לו, או שיש סיכוי טוב שכן ישמעו לו, והוא בטוב טעם ודעת יודע לדבר ויודע להסביר, ולא בלי צורה של קפדות, בלי להלבין פנים, בלי לגרום הכעסים, בלי לגרום להתנגדויות, אז מצווה גדולה עליו להפריש מאיסור ולהוכיח בצורה נכונה וכדומה. זה רק בן אדם שיכול להוכיח. אבל מצווה עליו לעשות את זה, אחרת הוא נתפס על אותו אבון. כי יש מעמד של ערבות בעם ישראל, שזה... אחד הדברים בזכויות הכי גדולות ואחד הדברים הכי קשים, הכי חשובים והכי, זה מטיל עלינו אחריות שהיא מאוד מאוד גדולה, אבל גם כן צריך מאוד להיזהר, כי היום בימינו יש אנשים, הרבה אנשים עצבניים, שגם אצלהם עצם התוכחה היא נותנת להם חיות, אז הם יכולים להיות במקום מאוד לא מדויק עם זה ולהוכיח אנשים שאין צורך בכלל להוכיח אותם, שזה לא יעזור ואפילו אסור יהיה להוכיח אותם.
חשבתי שבדור שלנו אסור להוכיח.
זה לא שאסור. הנקודה היא לא שזה אסור, אלא שזה תמיד מצווה, זה לא אסור, אבל לא תמיד, אני אתן לך דוגמה. חז"ל אמרו שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע.
נכון.
אבל אם הדבר נשמע, אני אתן לך דוגמה, למשל אדם בביתו, אשתו מחזיקה ממנו, יודעת שהוא יודע, הוא בן תורה, יודעת שהוא יודע מה הוא עושה, הוא יודעת שהוא יודע על מה הוא מדבר, הוא לא סתם מקפיד על אף אחד ולא זה. והוא בא ואומר לה איזה משהו, איזושהי נקודה שהיא אולי לא שמה אליה לב, הוא אומר לה את זה בצורה יפה ובמתק שפתיים ובנעימות, והיא מקבלת ממנו, אדרבה, מקבלת ממנו מיד, אין שום בעיות. אז אדם כזה יכול להוכיח, הוא בסדר, הוא לא יכול להוכיח עם כל אנשי עירו, אבל הוא יכול להוכיח את ביתו. זאת אומרת, זה כן קיים, אי אפשר לומר שאדם לא יכול להוכיח. והכוונה להוכיח זה עוד פעם, זה לא בהצפנות, זה לא קשור. מתוכך זה רק נשמע לכם משהו שהוא תקיף, אבל הוא לא חייב להיות תקיף בכלל, ההפך, הוא צריך להיות כמה שיותר מלובש. יש דרכים להוכיח. הוא צריך להיות מלובש בהרבה הרבה, הרבה כבוד, והרבה להדגיש את הנקודות החיוביות וכדומה. יש עולם שלם של איך... אז נכון שאתה אומר, אני לא זוכר מי זה שאומר שבדורו, זה היה איזה דור של התנאים, שאומר שתמה אני אם יש, זה נדמה לי רבי יוחנן בן זכאי, או שזה רבי עקיבא, שאומר שתמה אני אם יש בדור הזה מישהו שיכול להוכיח. אבל אני לא בטוח שהכוונה, יכול להיות שהכוונה שם זה תוכחה על כלל ישראל, כמו
אני
הנביאים.
אני חושבת שהכוונה היא לא בתוך ביתו, אלא מחוץ כן. לביתו, לא ללכת, הקטו בתוכחה זה שהרבה פעמים אתה מוכיח כשאתה רואה משהו שהוא נראה לך עוולה. ואנחנו, לאדם בראש שלו לפעמים יש כל מיני מחשבות שלא בטוח של השני יש.
כן, כן.
ואז מתוך זה שאתה יכול לדמיין שהוא עשה משהו בצורה מסוימת והוא בכלל התכוון למשהו אחר,
נכון, כן, נכון. נכון, אז זה יכול להיות הרבה כמובן, זה מה שאמרתי. הנקודה היא שכשיש...
אז בתוך הבית זה משהו אחר, אבל מחוץ לבית.
לא, אבל אני אגיד לך...
אפילו בתוך הבית צריך מאוד להיזהר בזה.
לא.
צריך לברר למה עשה ככה או אחרת.
כן, לא, בסדר, אני לא אמרתי שלא צריך לברר, צריך לדעת, יש אנשים שגם בתוך ביתם הדברים שהם לא נשמעים, אני לא אומר, אני רק אמרתי שיש מצב שכמובן אפשר, יש מציאות שבן אדם, הוא יודע להפריש אדם אחר מייסור והאדם השני יקשיב לו, יש אנשים ששינו את פני החברה והסביבה שהם גרים בה, אני מכיר את זה באופן אישי, ש... ביישוב שלם שהיה בכלל לא בכיוון, ועכשיו אנשים מכבדים את הרב ומקשיבים לכל מה שהוא אומר, והכל בצורה הכי... יש אנשים שיודעים לפעול על הסביבה, שפועלים על הסביבה. אין ספק בזה, יש. רק אני, הנקודה פה חשובה רק לומר שכשיש אפשרות כזאת, לא כשאדם הוא... אדם הוא דבריו אינם נשמעים ואין לו סגנון ואין לו דעת לעשות את זה. אבל אם אנחנו מדברים על בן אדם שבסיטואציה שהוא נמצא, האנשים שכן מקשיבים לדעתו והם כן מעריכים אותו, הם יקשיבו לו, אז הוא צריך, חובה עליו להשתדל בכל מה שאפשר לומר את מה שאפשר לומר, את מה שנשמע. אם האדם הזה יודע שאם הוא בבית כנסת יתחיל להגיד שאסור לדבר בבית כנסת ויתחיל להגיד כל מיני דברים שאף אחד לא ישמע לו, אז אסור לו. אם הוא יתחיל להוכיח נגיד את אנשי הבית כנסת בזמן שהוא עושה שיעור, אז הוא יתחיל להגיד להם דברים שהם לא בסדר, שהם עושים ככה, שהם עושים ככה, אז זה, מה, הוא לא עשה בזה כלום אם הם לא יקשיבו ויתנגדו לזה ויגרמו לזה, יגרמו מדון ומריבה. הוא לא עשה כלום, אבל אם כן מקשיבים לו, חובה עליו להגיד. זה הנקודה. ופה זה רק מה שזה בא לומר, זה העניין שהערבות יש לה אחריות שהיא מאוד משמעותית, מעמד הערבות של עם ישראל, בסדר? זאת אומרת, אנחנו, כל הנשמות של עם ישראל זה בעצם חלק מגוף אחד, נשמה כללית אחת, ויש קשר לא נראה וקשר כן נראה. כי גם כשיש לאדם חברים ומשפחה, אז יש ביניהם קשר שהוא כן נראה, אבל גם יש קשר שהוא לא נראה. שאפילו אדם ברחוב שאני לא מכיר אותו, יש לי קשר אליו מסוים, והרבה פעמים זה יכול להיות גם קשר גדול אליו, אפילו בלי שאתה תדע. אז הקשר מתבטא בזה שאני לא יכול להגיד שלום עלייך נפשי, ולא להתייחס בכלל למה שקורה בסביבה ולתת להם לעשות כל מה שליבם חפץ, אם יש ביכולתי להשפיע. אם אין, אז לא. רק אם יש. כל אדם יש לו ממשלה. יש לו ממשלה על משהו. יש אדם שיש לו ממשלה רק על הבני ביתו. יש אדם שיש לו ממשלה על הסביבה הקרובה של איפה שהוא גר, או שיש לו ממשלה בכולל, איפה שהוא לומד, או בעבודה, איפה שהוא עובד, מקשיבים לו. זה נקרא שיש לו שם ממשלה. אז במקום שם, כפי מידת ממשלתו, ככה הוא יכול להשפיע. וכל אדם יש לו בחינה אחרת כמה שהוא יכול להשפיע. אז בכל אופן, הנקודה שכן אדם חייב ליצור קשר סביבתי, וכן חייב ליצור יש לו ערבות לחבריו או לאנשי ביתו או לאנשי עירו, כל אחד המדרגתו. תראו ממשה רבנו, משה רבנו על כל עם ישראל הוא כל הזמן היה, לא כל הזמן, לקראת מותו הוא הוכיח אותם, אבל הוא כל הזמן כן ניסה לסייע ולתקן כל עוולה. הוא מסר את הנפש בשבילהם. כי ברור היה לו שהצרה הכללית זה לא הצרה, זה לא זולתו, זה גם אצלו. זה כמו שאצל יהושע היה את המלחמה על האי, ואז שם נפלו בחרב, נהרגו יהודים, נהרגו מעם ישראל, ומיד הוא ואז גילו שמה שקרה זה שאחד האנשים, אחן, הוא מעל בחרם, שהציווי היה שאסור לקחת שום שלל, והוא לקח איזה כמה דברים. אז יהושע עצמו קרא את בגדיו ועשה, ובכה והתפלל ועשה תשובה. מה תגיד לכאורה, מה קשור יהושע? מה קשור אליו? הוא צדיק, הוא לא עושה שום דבר, והוא לא אמרה את פי השם ולא כלום, אז למה הוא לוקח את זה עליו? כי היה לו ברור שזה שאחד נתפס וזה שאחד גרם את כל התקלה הזאת, זה קשור אליו. היה ברור לו בגלל שזה ככה התורה עובדת, ככה גם ככה הנשמות של עם ישראל פועלות. ולכן התורה כותבת, תוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, ואהבת לרעך כמוך. כל המצוות של אדם לחברו יש בהם בחינה של הנקודה של הערבות, הקשר העמוק שיש בנשמות של עם ישראל. קשר עמוק, זה לא קשר בין אישים, מה שנקרא, שזה קשר של אינטרסים או דברים כאלה, זה קשר פנימי. זה קשר ששייכים לאותו, זה כמו אילן, ובאילן הזה זה כמו שדה של עצים, של אילנות, של שדה של עצי פרי, וכל נשמה, ויש בכל עץ, יש הרבה נשמות בכל עץ. יש נשמה שהיא בחינת הגזע של העץ, אז זה אדם שיש לו נשמה גדולה, כללית, ויש את הענפים של העץ שהם יותר קטנים, אבל גם להם יש עלים, והעלים הם יותר קטנים, ויש את הפירות. זה המשל של עם ישראל, זה כמו קרם, קרם של ענבים, וזה אשכולות של נשמות. אם יש נשמות יותר מרכזיות וכלליות, כמו משה רבנו, כמו כל המנהיגים והנביאים ודוד המלך וכל הגדולי ישראל, שהם נשמות כלליות, ויש להם נשמות יותר פרטיות, אבל עדיין יש להם איזושהי ממשלה על נשמות אחרות, יש להם איזשהו קשר אליהם, איזשהו קשר שהם קשורים אחד לשני, אחד עושה משהו, השני כואב לו. הוא אפילו לא יודע שזה בגלל הדבר שהאחד הזה עשה. ככה זה עובד בעם ישראל, זה כמו גוף אחד. אז נקודה מאוד חשובה, והיא יסוד לנושא החברתי, כאילו יסוד לנושא של הקשר של החברה, של עם ישראל.
זה עובד גם לצד החיובי.
כן, נכון, בדיוק. שאדם מתעלה ומעלה יחד איתו את כל האנשים שקשורים אליו.
גם נכון. כשבן אדם במצוקה, למשל הבחור הזה שנדקר בסופר, קרוב משפחה, הגיעו אנשים זרים, אזרחים, לא מכירים אותו, לפקוד כן. את בית החולים, בכלל לא מכירים אותו, גם לא יכלו לראות אותו בטיפול נמרץ בכלל. הגיעו.
כן, כן.
התפללו עליו. כאילו ממקום של
הרבות. כל עם ישראל התפלל עליו.
כל עם ישראל. ברוך השם, הוא במצב טוב.
נכון, נכון. זה גם קורה במצבים כאלה שלא נדע, במלחמות. אז פתאום זה בא לידי ביטוי, וזה פתאום נהיה ברור. פתאום זה נהיה חלק מאמת צרופה. כאילו זה לא עכשיו סיפורים שאני מספר שאנחנו צריכים להאמין בהם, זה כאילו רואים את זה בעיניים.
כן, ממש.
שהיה, נגיד, היו דברים כאלה כמו הפיגוע הזה, או שהיו דברים זעזעים אחרים, אז אני זוכר שממש היה לי, כאילו הייתי תוך כדי עבודה וזה, ופשוט היה לי כזה מרמור, כאילו כאב שאני לא יכול לנסוע לאנשים האלה. כאילו, רציתי ללכת, לקחת את האוטו ולנסוע לשם.
כן.
כאילו, את יודעת, זה כאילו מין הרגש מאוד מאוד חזק.
כן,
מאוד,
ממש,
מאוד, מאוד חזק,
ממש מרגש לראות את ההתגייסות.
כן, זה ממש מי שישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם.
כן. אמן, תודה.
טוב, אני ממשיך בספר החינוך. מצווה תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה. אז זהו, ספר החינוך זה אחד מהראשונים, יש דיון מי זה המחבר של הספר הזה, זה ספר שהוא מונה את המצוות, יש בו תרי"ג מצוות, שהוא מונה את המצוות לפי סדר הופעתם בתורה. פרשת בראשית יש בה מצווה אחת, פרשת נוח יש בה שתי מצוות, וכן הלאה. ואז הוא כותב את המצוות, הוא כותב מצווה א', פרו ורבו, מצווה ב' וכן הלאה, אז זה מצווה ר' ל"ט, דהיינו מצווה 239 בתורה, זה נקרא מצווה תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה. אז לשון ספר החינוך ככה, בילחמו עם שונאיו, ואל ירח לבבו ולא יירא, כי השם שומר את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד, ואם ישוב החוטא, יהיה לו בזה שכר גדול, יהיה לו, לאותו אחד שהוכיח, שכר גדול. ומי שבידו להשיבו ולמחות בו ולא מיכה, הוא נתפס על חטאו. וזה דבר ברור מדבר רבותינו, וגם מן הכתוב, ועוד אמרו זיכרונם לברכה, שאפילו הקטן חייב להוכיח הגדול אם ירא. אם ירא, אם ירא, לא יודע מה זה אם ירא, אבל צריך לסתכל מה הוא כותב, בוא נראה. רק שנייה. בקיצור, אני לא יודע, אולי לא כדאי להתעכב על זה, זה הנקודה של עוד פעם מה שדיברנו על מצווה של התוכחה, שבא להדגיש את הקשר ואת האחריות שיש לנו על כלל ישראל. בוא נראה מה הוא כותב על הקטן הזה ש... יש לי פה את הספר. נראה לי שזה קטוע פה משהו, לא נראה לי כל כך נכון. טוב, לא יודע. לא מוצא את זה. שפיר קטן... לא, זהו, זה קטוע, סליחה. אז תראו מה כתוב בספר המקורי. עוד אמרו זיכרונם לברכה שאפילו הקטן חייב להוכיח הגדול, אם יראה הגדול הולך בדרך לא טוב. אוקיי? מצווה תוכחה, מצווה חשובה מאוד בין אדם לחברו, אבל מצווה שצריך זהירות גדולה, ומי שיש לו טבע עצבני או שהוא חוזר בתשובה טרי, לא להתעסק. רק בהמשך, רק מתקדמים. צריך להיזהר, כי חוזרים בתשובה אוהבים להוכיח, כי זה מאוד... יש להם בערה מאוד גדולה, וזה הדרך עוד סלט לא נורמלי, כאילו זה לצוק על ההורים או דברים כאלה, זה חס ושלום, זה גרוע מאוד. אוקיי.
בתור חוזרת בתשובה, וגם די עצבנית, אני שונאת שמוכיחים, ואני לא סובלת את זה.
בסדר, ברוך השם. אבל תראי, התוכחה הראויה, היא מגדילה את הבן אדם שמוכיחים אותו, היא משביחה אותו. הזוהר כותב
אבל
ש...
אבל אני חושבת שלאנשים מאוד נעים להוכיח.
נעים,
מאוד,
נעים
מאוד
להוכיח.
נעים להוכיח.
נכון, בגלל זה צריך להיזהר, נכון.
מאוד כיף, וגם אם הם ותיקים,
וזה
מאוד מאוד.
זה מנסה אותך מעליו, כאילו.
אני חייבת להגיד שבתור חוזרת בתשובה, אני שנאתי את, את מי שהיה מוכיח אותי, וזה היה הרבה פעמים דתיים, שהיו מתכוונים לטובה, אבל זה...
וזה שזה גורם גם ריחוק.
יצא הפוך, אני לא התכוונתי להתקרב בכלל, ואם לא הייתי בחוץ לארץ, לא הייתי אפילו לומדת משהו על תורה. כי זה תמיד היה נראה לי, מה זה האנשים האלה?
אז זהו, הזוהר אומר שאם אדם מוכיח תוכחה שהיא לא מדויקת והיא לא נכונה, אז מה שהוא עושה, הוא פשוט מבאיש את הריח של זה שהוא מוכיח אותו. הוא גורם שיעלה ממנו ריח לא טוב. וזה אסור, זה מסוכן מאוד, זה כאילו מפיל את האדם השני למקום מאוד מאוד רע. אבל אני עוד פעם רוצה לחזור לומר שמצוות תוכחה היא מצוות חיוב מדאורייתא, זה מצווה חשובה שהיא חשובה, רק מה שאנחנו רגילים אולי לחשוב, שתוכחה פירושו תוקפנות, פירושו התנשאות, פירושו...
ישראליות. מאוד חוצפה.
לא, אני לא יודע.
לא, יש את החוצפה הזאת של ישראלים.
לא, אבל חוצפה, תוכחה זה לא שייך, זה מה שאני אומר. תוכחה זה לא חוצפה, זה לא דומה, כל הציורים האלה הם לא נכונים. תוכחה יכולה להיות מאוד מאוד נעימה.
יכולה להיות נעימה, אבל איך אנחנו נפגשים איתה ברחוב בצורה נעימה?
אני לא יודע, אני לא מדבר על הרחוב, אנחנו מדברים על אנשים ש...
בסדר, רוב האנשים...
אמרתי, מצוות תוכחה זה לא ברחוב.
רוב האנשים לוקחים את זה על עצמם ועושים את זה. אבל בצורה לא נכונה.
לכן צריך להיזהר, בדיוק. זה החשיבות הגדולה להיזהר. זה כמו כל דבר. תדעי, כל מצווה בתורה צריך להיזהר. אם אדם לא יודע את ההלכה ולא יודע את הדרך לקיים את המצווה, אז בטוח שהוא לא מקיים את המצווה. בטוח. אין שאלה אם כן או לא. זה פוקס, פעם בו הוא מצליח לקיים איזה מצווה, אבל אם לא לומדים את ההלכה, אי אפשר לקיים תורה ומצוות. וההלכה בעניין הזה היא מאוד חשובה והיא ברורה והיא מסייגת ונותנת לנו את הכלים להגיד קודם כל אני שייך לזה או לא שייך לזה, אני יכול להוכיח מישהו או לא, אם כן את מי, ואם כן אם יש את מי שאני יודע את מי אז איך וכולי, וכל זה צריך לימוד. זה כמו כל דבר, כל דבר בתורה צריך לימוד. זה בעיה של הדור שלנו שלא מבינים את זה, אז עושים סוג של קיום תורה שזה לא ברור מה קורה שם. זה כל מיני בלגן.
זאת מצווה מאוד מורכבת, לדעתי.
מאוד, מאוד, מאוד. לכן אמרתי, זה לא,
לא לכל מילה. אחד. אי אפשר לעשות את זה חפיף. כדאי שהתאמנו.
זה אפילו, כן, זה אפילו זה הרבה יותר מסובך. זה, אבל עוד פעם, זה לא, אי אפשר זה שזה מסובך זה לא אומר שזה לא מצווה. וזה לא אומר שזה לא מצווה חשובה.
אני לא אמרתי שזה לא מצווה, אני אומרת שזו מצווה מאוד מאוד מורכבת.
מאוד מורכבת, נכון, נכון. לכן, נכון, יש סייגים ודרך וכו', ולמה, וגם תדעו עוד דבר חשוב, שלפי ההלכה, לא את כל אחד צריך להוכיח. אפילו אם יש בידך, אבל לא כולם הם ברי תוכחה. יש את מי צריך להוכיח ואת מי לא צריך להוכיח. זה לימוד שלם צריך להיות. אבל גם רק טוב, לא נאריך בזה, גם ארחנו יותר מדי. עכשיו אני עובר לרמב"ם במשנה תורה. אם אתם רוצים דרך אגב להעיר עכשיו איזה הערה, כי עכשיו נראה לי שאנחנו עברנו את הנקודה של התורכה, אם יש איזה הערה או שאלה לגבי הקשר של זה לשיעור, אז אני אוכל לראות ככה אם, כי אני לא יודע אם זה מתקשר לכם למה שלמה, החשיבות שלי של הלימוד הזה זה שיהיה לכם גם שזה יתקשר לשיעור של, של יום שישי, ואז יהיה לנו איזושהי השלמה של התמונה, או איזושהי העמקה של התמונה, וכאילו שזה לא איזה דברים שהם לא קשורים. אז אני מניח שזה קשור,
יום
אבל...
יום שישי עשינו מאוד מהר את הדבר, כאילו, היו הרבה דברים אחרים שמאוד רצנו על החלק הזה. אז אמרנו שאנחנו נעמיק איתך, בגלל שבשיעור עצמו רצנו על ה...
אוקיי, אז בוא נשים בצד את ההרחבה של מה שדיברנו. בעיקרון, מה שרצינו להגיד עד עכשיו זה שהחברה של האדם, הסביבה שלו, הכוונה, הסביבה שהוא מתקשר איתה, שהוא בוחר להיות בקרבתה, היא משפיעה עליו בצורה מוחלטת, היא משפיעה עליו. זאת אומרת, אם אני אתן לכם דוגמה קצרה על מה שדיברנו עד עכשיו. אתם יודעים מה? לא צריך. זה הדבר הבא. המקור הבא שאנחנו מדברים עליו זה בדיוק הנקודה שהיא חשובה בשיעור הזה לדעתי. בסדר? אז אני אמשיך.
יאללה.
אוקיי. אז במשנה תורה, הרמב״ם... מה?
בדף הבא, ב-45, הוא מסביר את זה יפה.
ב-45?
כן.
כן. או, מצוין. אז לא צריך שאני אחביר במילים. אז אני חושב, אז אני ממשיך ברמב״ם. דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. והוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע. ואומר, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים וגו, וכן, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות, הכוונה מפני הכובשים והאונסים, או מפני החולי, שהוא לא יכול את המסע, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחווחים ולמדברות. ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כעניין שנאמר, מי יתנני במדבר, מה לא נורחים. זה בקיצור.
זה מאוד סותר את המקום הראשון של אם אדם מבודד את עצמו. אז זה לא לרחם עליו.
זאת אומרת שדיברנו של שבוע שעבר.
אדם מבודד את עצמו בגלל הדבר שהוא לא יודע איך להתמודד מול החברה, אבל מצד שני, אז כאן כתוב בדיוק הפוך.
לא, לא, רגע, אתה מדברת על מה שדיברנו שבוע שעבר?
כן.
לא, שם היה מדובר על אדם שיש לו אפשרות לחיות בחברה, יש חברה טובה, הכל יש, והוא בוחר ללכת לגור באי בודד לבד. אז אמרנו שמה שהוא לא יכול לבוא בטענות שקורה, יש לו כל מיני פגעים והוא לא מצליח לקיים לכלכל את חייו, כי הוא בחר בדרך שהיא נגד הפוכה מהטבע של האדם. מה בנו שהרמב"ם אומר פה? הוא לא אמר ברירת מחדל ללכת למדבר. הוא לא אמר, הוא התחיל ההלכה שהאדם צריך ללכת...
שאם לא יהיה לו איפה להיות, אז הכל
יהיה... אין שום פנים שהוא יכול למצוא...
לא, יש פתנים, עדיף לו להיות לבד.
בדיוק.
אבל זה לא אותו דבר. הבן אדם הראשון, הוא בחר בשבילו להתנער מהעול של החברה, והוא חשב שהוא יכול להסתדר עם עצמו, אז כשהוא נופל ואין מי שירים אותו, לא לרחם עליו, הוא בחר בזה. עכשיו הוא פשוט משלם את הבחירה האומללה שלו. אבל... אבל זה לא
דבר. אני יכולה להוסיף עוד משהו? יש פה עניין, דיברנו על זה בשיעור, שזה אותו מעשה, אבל הכוונה היא שונה.
נכון.
בדיוק. יפה. יפה, יפה. נגיד, מה הראשון, נגיד, תראה, לגבי הראשון אנחנו לא בדיוק יודעים מה הכוונה שלו, אבל יכול להיות שהוא בוחר, הוא סוציופט והוא עסוק בעצמו, או שהוא לתאווה יבקש נפרד, יש פסוק שאומר לתאווה יבקש נפרד, שהוא לא רוצה להיות בסביבה בגלל שהוא רוצה למלות את אהבתו, וזה מפריע לו הסביבה, אם נותנת לו הרגשה מוסרית לא טובה, אז הוא מעדיף להתבודד, אבל גם אני חושב שבכלל הראשון זה רק היה ציור שבעל הסולם, אתם זוכרים, הוא אמר, לוי נצייר לנו אדם כזה שהלך לגור באיזה אי בודד, כמה האדם הזה הוא טיפש וכו'. זה ציור שבא לומר, זה בא להדגיש נקודה אחרת, זה בכלל לא הנקודה שיש לנו פה, זה בא להדגיש נקודה אחרת, ששם זה חיוב בזהירות בחוקי הטבע, שאדם הוא אדם יצור חברתי, הוא צריך את כל הסביבה כדי לחלקל את הקיום שלו, וככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, וללכת בלי זה, זה ללכת נגד הטבע. הרמב"ם אומר פה, שהאדם יש לו מצב, עלול להיות מצב, שהוא ייאלץ ללכת דרך הטבע, והסיבה היא שיש חשיבות כל כך גדולה לסביבה שאדם מחובר אליה. זה כאילו אותו, אנחנו מדברים כאילו על משהו דומה, זה הולך למדבר וזה הולך למדבר, ופה זה מדבר, זה בא להדגיש נקודה אחרת, זה אדרבה, זה בא להגיד כמה החשיבות של הסביבה היא גדולה, כמה שההשפעה של הסביבה היא גדולה. עד כדי כך שאדם, שאין לו ברירה בכלל, כן, זה גם ציור לא יודע כמה מציאותי, עדיף שילך לגור במערה לבד ולא יהיה לו קשר בכלל, נגיד שכל הסביבה שלו זה אנשים שהם רשעים ואין לו אפשרות ללכת לשום מקום אחר, עדיף שילך ויהיה לבד אפילו במחיר שהוא יהיה נגד הטבע וכו', כדי שלא ללמוד ממעשיהם ויחזיק בצדקתו. אבל זה גם ציור שהוא לא, זה ציור שהוא בא להדגיש נקודה, זה לא ציור שזה זה לא זה משהו שבא להראות לנו מצב נורמלי, זה בכלל לא, המצב הנורמלי הוא אומר אותו קודם, הוא מתחיל קודם כל במה צריך להיות לכתחילה, זה שאדם צריך ללכת ולהתקרב לאנשים שהם צדיקים במעשיהם ובדעותיהם ובהשקפותם, ולהתרחק מאנשים שהם עושים הפוך מרצון השם וכו'. ואז בסוף הוא אומר ש... אפילו אם זה אומר לעבור מקום, לעבור אזור, לעבור לא יודע מה, הוא צריך לעשות את כל המאמצים. ואם הוא לא יכול ואי אפשר, אז עדיף שילך אפילו להיות לבד ולא יישב בסביבה של זה. עוד פעם, אני מדגיש, זה לא שהוא גר בסביבה של אנשים. זה יכול להיות שזה גם קשור, אבל הנקודה היא שזה החברה שלו, אין אנשים אחרים. נגיד, הבית ספר זה בית ספר, לא יודע מה, בית ספר גרוע. אז הבית ספר של הילדים שלו גרוע. ואין בית ספר אחר בסביבה. אז מה, ישלח את הילדים לבית ספר? בית ספר זה ודאי סביבה. זה ודאי שמושפעים מילדים אחרים, מושפעים ממשפחות אחרות וכו' וכו'. זה לא שהאדם הזה הוא בודד. אז כי אם הוא בודד, הוא יכול לשבת גם לבד במקום שלו, כמו שהרמב״ם כותב כאן. הוא אומר, אם האדם לא יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים, מפני הגסות ומפני החולי, ישב לבדו יחידי. אבל זה במקומו, יישב בדד במקומו, אבל במקומו איפה שהוא גר, בשכונה שהוא גר בה. אבל אם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגה מרה, זאת אומרת, לא נותנים לו לשבת בשקט בכלל. הוא חייב להשתתף, הוא חייב ללכת לאספות שלהם, הוא חייב ללכת למועצות שלהם, הוא חייב ללכת לבתי אחרת, לא יודע מה יעשו לו, אם יצויר ציור כזה, אז רק הוא, האחד הזה, שהגיע למקום כזה של רשעים שמכריחים אותו לעסוק ברשע ולהיות כמותם, אז רק הוא צריך למסור את הנפש וללכת למדבריות ולמערות וכו'. זאת אומרת, זה הסוף, זה הדיעבד של הדיעבד במצב הכי גרוע שאפשר לתאר. אז זה לא, אנחנו לא נלמד מזה מה, הנקודה החשובה היא מה לכתחילה צריך להיות. בסדר? וגם עוד פעם, הנקודה העיקרית, הרמב"ם אומר פה הלכה שהיא, זה הלכה מעשית, שנגיד, האדם הזה יש לו אפשרות ללמוד במקום שכולם שם רציניים ויושבים ולומדים ויש שם אווירה מכבדת ויש שם אווירה של קדושה ואין שם כל מיני בלבולים וכל מיני קשקושים ויש לו אפשרות כזאת ויש לו אפשרות ללכת למקום אחר, לאיזה ישיבה או כולל אחר ששם מבזבזים הרבה את הזמן ולומדים דברים כאלה, לומדים לא ברצינות ויוצבים חצי מהיום מדברים ושותים קפה ונגיד שם מקבלים מלגה יותר טובה. מקבלים שם נגיד 2,000 שקל ובמקום השני מקבלים 1,000 שקל. אז הוא צריך לעשות את כל, את כל שביכולתו כדי ללכת למקום הטוב ולא ללכת למקום הרע. זה בסכמה פשוטה. זה המשמעות של זה. אתם מבינים? כאילו לאו דווקא, לא עניין איפה הוא גר עוד פעם, זה עניין איזה סביבה הוא נאלץ או צריך להיות, להיות ולהתחבר אליה. ואם נגיד אין לו מצב שיכול להתחבר לשום אנשים טובים וצדיקים בסביבה שלו, אז יישב בדד שם, לא יתעסק איתם בכלל. אבל זה לא היה רצוי מלכתחילה. מלכתחילה היה רצוי שילך לסביבה של צדיקים. אתם בעצמכם יכולים לראות את הקשר הלא ברור והקושי לשייך את המציאות של מה שהוא מדבר פה למציאות של הדור שלנו והמצב של העם ישראל בארץ ישראל. ילך להתחבר רק לצדיקים, יישב אצל החכמים, ילך רק את האנשים שעושים מעשים טובים. איפה יש כזה עיר? אנחנו יכולים ללכת את זה, כאילו היינו הולכים אליה אולי, אבל היום זה הכל, כולם מעורבים, זה לא, אין מציאות שהיא לא כל כך נראה לי שהיא קיימת. יכול להיות שיש בעיר מסוימת שכונה שהיא יותר טובה ויותר צדיקים ויותר אנשים שרציניים, ויש מקומות שהם יותר גרועים, אז שם צריך לבחור. קיצור, כלל לא שאין עניין. לבחור בדרך, בסביבה יותר טובה. מאמר החירות. זה מקור 45. הגנה זו משמעותה, הגנה. והגנה זו משמעותה שאפשר לנו תמיד להוסיף בדבר בחירת הסביבה שלנו, שהם החברים, הספרים, המורים ודוגמתם. זה מה שאמרתי לכם בהתחלה. בדומה לאחד שירש קור חיטים מאביו, אשר יוכל לעשות ממידה קטנה זו עשרות רבות. דהיינו, רק בבחירת הסביבה בשביל המצע שלו, האדמה, שהיא אדמה פוריה, שיש לה כל המלאכים והגלמים המחלקלים את החיטה במידה מלאה בשפע. כמו כן בעבודה, לשבח את התנאים שבסביבה, להתאימה, שיתאימו לצרכי הגידול והצמיחה, כי החכם יעשה בדעת ויבחור כל אלו, יבחור אליו כל התנאים הטובים וימצא ברכה. והשחל ייקח הכל מהמזדמן לפניו, ועל כן יהפך לו הזריעה לקללה ולא לברכה. אולם יש חירות לרצון לבחור מלכתחילה בסביבה כזו, בספרים ומדריכים כאלו שמשפיעים לו שכליות טובות. יש חירות, אדם יכול לבחור באיזה ספרים הוא קורא, איזה לימודים הוא לומד ואיפה. ואם לא יעשה זאת, אלא מוכן לבוא בכל סביבה מזדמנת לפניו ולקרוא בכל ספר שמזדמן לפניו, משום זה ודאי ייפול בסביבה רעה. או יבלה זמנו בספרים שאין בהם תועלת, שהם מרובים יותר ונוחים, ויותר נוחים לפניו. שמתוך זה נעשה מוכרח להשכלות גרועות ורעות, המביאים אותו לחטא ולהרשיע, ודאי אנוש יענש, לא מטעם המחשבות והמעשים הרעים שאין לו בחירה עליהם, אלא מטעם שלא בחר להיות בסביבה הטובה, כי בזה ודאי יש בחירה, כמבואר. לכן, המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. וגם כאן, לא מטעם מחשבותיו ומעשיו הטובים, הבאים לו בהכרח בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה, המביאה תולידי המחשבות הממעשים האלו. וזה שאמר רבי יהושע בן פרחיה, עשה לך רב וקנה לך חבר. אז פה ראינו את ההגדרה שבאה לסולם לסביבה, שזה לאו דווקא עניין של סביבה פיזית, מה שדיברנו קודם. זה עם איזה סוג של ידע, מידע, דוגמה, מידות, מחשבות, דיבורים ומעשים, אתה מתחבר. והוא אומר, בזה לאדם יש בחירה. הוא יכול לבחור אם לקרוא בספרים של רומנים ספרותיים של כל מיני אנשים שכתבו מירורי ליבם, או שהוא יכול לבחור שהוא לומד ספרי מוסר ולומד תורה, לומד גמרא, לומד בעל הסולם, לומד הלכות, זאת אומרת, האדם הזה יש לו בחירה איזה ספר הוא קונה, איזה ספר הוא פותח, אם הוא יקרא עיתון או לא יקרא עיתון. יש לנו בחירה בדברים האלה. מה שהוא מציע ולהגיד זה שכשהאדם, לפי מה שהוא בוחר, כך היו המחשבות וכך היו המידות וכך היו המעשים שלו. שבעצם החירות היא לבחירה רק לבחור איזה סביבה, איזה ספרים, איזה מורים, איזה חברים. אבל אחרי שאדם בחר, אז כבר הוא נשלט לגמרי במחשבות ודיבורים ומעשים שמושפע עליו מסביבתו. שזה משהו שהוא מאוד מדגיש את הנקודה שכשאדם בוחר בסביבה רעה, אז כל הקפדה עליו, כל התיק שיש עליו, כל הקפדה עליו, זה רק על זה שהוא בחר בסביבה, לא על זה שהוא עושה מעשים רעים והגיע הגיע למחשבות ולהשקפות שגויות, כי זה כבר לא נתון בבחירתו. מה שהוא בחר בסביבה, זה הבעיה. מה שהוא בחר במה לקרוא, מה לראות, עם מי לדבר, ואיזה רב או איזה מורה ישים עליו, זה הבעיה. מה שאחרי זה נוצר מזה, זה כבר לא בבחירתו. זה כבר כמו ששמו אותו על האש, ועכשיו הוא מתבשל. מה שיצא יצא מהחומרים שהוא מכניס. אבל ועכשיו ולהפך לטובה, שאדם בוחר במורים טובים ובחברים שהם צדיקים או שמשתדלים ועוסקים בתיקון וכו' וכו', וקורא בספרים שיש בהם תועלת ולא בספרים שאין בהם תועלת, ובטח שלא עושה, לא יקרא בספרי מינות או דברים של כפירה וכו', אז האדם הזה ממילא יהפך וישתפר ויגיע, יעלה במדרגתו, וגם אז השכר שהוא מקבל זה לא על המעשים והמחשבות הדיבורים שלו, אלא על זה שהוא בחר לפתוח את הספרים האלה ולהימנע מהעיתון ההוא וללכת למקום הזה ולא ללכת למקום ההוא ולהתחבר לחברים האלה ולבחור את הרב הזה. ולא, כן? כאילו לא התוצאות של זה, אלא על מה שהיה לו בחירה. ובבחירה הייתה לו על לבחור מי האנשים שלו, מי הספרים שלו, מי המורים שלו.
אז הבחירה בסביבה היא בחירה בתוצאה.
כן, כן, כן. מה שנמשך מזה, זה כבר נמשך בלי בחירה, אבל ברגע שהבחירה הראשונית היא זו שמשפיעה, זו שקובעת. התחלת, מה שבאמת האדם יש לו חירות לבחור. האדם יש לו חירות לבחור אם ישלוח את הילד שלו לבית ספר כזה או בית ספר אחר. יש לו חירות לבחור את זה. או את עצמו, ללכת ולהתחבר עם אנשים מסוג כזה, או אנשים מסוג שהם מדברים כל היום בעבלים ודיבורים ובטלים, או לשון הרע ורכילות כל היום, זה מה שהם עושים, והוא נהיה חבר שלהם. אז על מה יש לנו, על מה יש עליו כאילו תפיסה? רק על זה שהוא בחר להיות בסביבתם. אם היה בוחר לא להיות בסביבתם, אז לא היה נגרר מזה כל הניבול פה והדיבורים הרעים שהוא למד ועם הזמן התמקצע בדרך הזאת. זאת אומרת, הנקודה היא שהוא מאוד מדגיש שהבחירה היא רק באיפה אני שותל, כאילו, איפה אני נשתל, איפה אני שותל את עצמי. ואז היא יגדל לפי החומרים והמצע והאדמה ומה שיש שם. אז אם האדם משתל את עצמו בשדה בור וקוצים, אז יצא קוץ. אז כאילו, מה יש לו להגיד, מה יש לו להעלין שהוא לא יצא עץ פרי, עושה פרי? ישתול את עצמו במקום שיש אדמה טובה ורוח טובה וגשם טוב ואוויר צח, אז הוא יצא עץ פרי. אז יופי, אז כאילו, אז השכר הגדול זה על זה שהוא בחר נכון, את מה שבידו לבחור. בסדר? הרב, זהו, עכשיו הרב במאמר הערבות. לכן הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו, קודח חור לעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתה אני קודר ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. זה המשל של הערבות, שבעצם אדם לא עושה לעצמו את ה, כאילו את ה, התוצאות של המעשים שלו זה לא רק לעצמו, אלא שזה משפיע על כלל הנשמות או הסביבה או הנשמות שקשורות אליו, כלל ישראל אפשר לומר. אם האדם הזה הוא גדול, אז זה משפיע על כלל ישראל. אז יצא שנגיד האדם שמתנהג בצורה לא נכונה, ואדם שהוא הוא לא במגמת תיקון, הוא במגמת קלקולים, אז אני לא יכול להיות שווה נפש לזה. אני לא, עוד פעם, לא אומר שכל אחד צריך לקפוץ עם רומח ולעשות שמות באנשי השכונה שלו שהם כולם חטאים, אלא קודם כל לא להיות אדיש, כאילו, קודם כל לדעת שזה נוגע לי, זה נוגע לכלל ישראל, זה נוגע לכולם. וכמו שהיה איזה רב שאמר, אני לא זוכר מי זה היה, שאומר שכשאדם רואה, בארץ ישראל הרי יש הרבה חילול שבת של, לצערנו, יש הרבה מצב כזה שאנשים נוסעים וככה חופשי, אפילו לא יודעים, באמת מסכנים, זה לא איזה משהו מתוך, הרבה פעמים לא מתוך רוע לב, בכלל לא מתוך רוע לב, רוב הנערובה דרובה זה לא מתוך איזשהו הפגנה נגד, ועדיין, אפילו שעם כל העין החיובית והטובה שצריך להיות על בני אדם, להגיד שזה ללמד עליהם זכות וכו', על מי שצריך, לא על כולם, אבל יש מציאות שיש אנשים שבאמת זה לא מתוך שום דבר של, זה מחוסר ידיעה מוחלט, 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 אבל על כל פנים יש מציאות כזאת. אז אומר, אני לא זוכר מי זה שאמר, שאומר שאדם שהוא לא, אין לו זעזוע, אין לו התכווצות בלב, אין לו זעזוע מזה שהוא רואה נגיד אנשים שבשבת נוסעים או שעושים מנגל או שעושים מוזיקה ורוקדים ומוזיקה ואוכל וזה ומנגלים ועניינים, אם אין לו, אם הלב שלו אדיש לזה, זה לא טוב. אם הלב שלו אדיש, אם הוא לא מרגיש, אם אין לו צער מזה, זה בעיה. זאת אומרת, יש לו חיסרון במציאות היהדות בכלל. כאילו, חיסרון בלהבין שזה קשור אליי. זה קשור אליי בצורה ישירה.
כן, ותמיד אפשר להתפלל עליהם גם.
נכון, וגם לקחת מזה מוסר, שאם אנחנו היינו, זאת האמת, האמת היא שאם אנחנו היינו אבוקות של אור והיינו מהירים, אז אנשים היו רוצים להתקרב, רוצים להידבק. אי אפשר להאשים את כל העולם. צריך לקחת את זה למקום הנכון, גם לא להאשים את עצמנו בצורה לא נכונה. רק להגיד שאנשי התורה, אנשים שהם מתיימרים להיות בתורה, או שהם בתורה באמת, יש להם סגולה באמת לגדול, באמת להיות אנשים מהירים. וזה שאנחנו לא תמיד ככה, זה שלא כולנו במצב מהיר, ואנחנו לא משדרים את היופי ואת הטוב שבאמת יש בתורה, זה בעיה שלנו. אם היינו, כמו שאתם מכירים, שיש רב, יש כאלה רבנים שהפנים שלהם מהירות, ואתה רואה שהאדם הזה הוא זך וטהור ומאוד מאוד שמח ומאוד מכבד, יש כאלה דמויות מופת כאלה שהיו, הרב אוירבך, כל מיני, יש הרבה צדיקים שהיו ככה, שכל בן אדם שמדבר איתם מתעלה. כל בן אדם שנמצא בסביבה שלהם מרגיש כאילו שהוא לא מסוגל לחשוב מחשבות רעות, הוא לא מסוגל, הוא רוצה להתקרב, הוא רוצה להיות יותר טוב, הוא ממש באותו רגע, אפילו שאחרי זה נעלם, אבל כשהוא פוגש את הבן אדם, הוא מאיר בו כל כך, שזה כל אדם, אפילו האדם הכי גורילה, הכי קשיח, הכי מחוספס ומלא קליפות, מרגיש את זה. זה צדיקים, צדיקים גדולים, זה ככה. נגיד, שמעתי שאצל רבי מלובביץ', שכל מי שהיה פוגש אותו, זה לא, היה נשאר איתו רושם מהפגישה הזאת שנים. הוא לא היה שוכח את זה. הוא לא היה שוכח את זה, והוא היה מרגיש שהוא היה בקרבה של משהו גדול ומאיר. וזה גם אצל צדיקים אחרים אפשר לראות. אז אנחנו גם צריכים לקחת את זה לעצמנו, להגיד שבעצם זה שהסביבה היא כזאת אדישה, או שהיא אפילו נגד, או שהיא רואה ביהדות לפעמים דברים מאוד, מאוד אפלים, ומאוד, אם כאילו מסתכלים על האנשים הדתיים בצורה עקומה ובצורה לא זה, זה בעיה גם שלנו, זה לא רק אשמת הסביבה. אם אנחנו היינו שם, אם אנחנו היינו במקום כמו שצריך, אני אומר אנחנו, אני אתכוון אולי כל אחד במקום שהוא יכול, כל אחד במדרגה שלו, כן, אבל אם אני הייתי במקום האמיתי שצריך להיות באדם שהוא בתורה, שהוא עוסק בתורה, שהוא קיים מצוות, ואדם שחובר לדבר השם, זה אדם מאיר, בקיצור, ואדם מאיר עושה השפעה טובה על הסביבה שלו.
והוא לא חוטא? הוא לא חוטא, כבוד הרב?
מה? מי?
אותו אדם שעושה השפעה ועושה דברים טובים ומלמד, הוא לא אונס לפעמים? הוא לא אונס את התלמידים שלו לפעמים? שאלה קשה אני מעלה פה.
אני לא יודע, אני, זה, עוד פעם, אם זה דבר...
אז אם יהיו לנו שבת, ואנשים שעוסקים בתורה ומשפיעים, ויש להם כל כך הרבה תלמידים ותינוקות בני רבן, ואנשים שמים את הילדים שלהם בחינוך הכי טוב והכי, והם אנשים באמת, אתה הולך לשיעורים שלהם ואתה מתחזק ואתה מואר, והם לוקחים שוחד, והם אונסים.
אז מה עשינו בזה? זה שקר מוחלט.
לא, מה זה שקר מוחלט? אדם הוא אדם, וכל רגע, עד רגע שהוא מת, יתר הרע.
נכון, אני רק אמרתי ש... נכון, אבל אדם שהתורה מאירה בו, אבל אדם שהתורה מאירה בו, הוא מזדקף באמת, אז הוא לא עושה דברים כאלה. אדם שהתורה...
אתה מדבר פה על צדיקים גמורים, אנחנו, כן, צדיקים גמורים, כן, אבל גם אנשים שאנחנו...
אמרתי שזה סגולת עם ישראל, להיות אור. להיות אור. זה שאת, מה שאת אומרת עכשיו, זה בדיוק הביטוי של החושך הכי גדול שיש. שזה באמת נורא והיום, ועל זה אני אומר, על זה אני אדבר, אני אמשך את עצמנו לצד הלא מושלם של הנקודה.
לי יש שאלה אחרת. האם לא כל הדבר הזה של ניתוק, עד כדי כך שאנשים לא יודעים אפילו מאיפה הם הגיעו, זה לא מהלך אלוקי? אולי הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה בצורה הזאת?
לא אולי, בטוח.
אדם צריך לרצות להגיע לזה, אם הוא לא רוצה להגיע לזה, אז שלא יהיה שם. כאילו, אני לא חושבת שאני...
הכל,
אם אני נמצאת שם, גם אם אני נמצאת שם ואני עושה את כל הדברים נכון, והכל בסדר והם באים אליי...
אנחנו צריכים להסתכל מצדנו, לא מצד השם. ברור שהכל זה...
אבל אם אדם לא רוצה להתקרב, ומבחינתו זה דבר שמאיים עליו, אין כפייה ברוחני, אתה לא רוצה, אז כנראה שזה עוד לא הגיע.
אני מסכים ב-100%, אני רק אמרתי, אנחנו צריכים להסתכל על הצד שלנו. זה שברור שהכל, מה שקורה לפרטי פרטים של כל רגע ורגע בכל המציאות של 6,000 שנה, זה הכל, הכל בהשגחה מהשם.
זה מדויק, זה ככה צריך להיות, זה צריך לבוא מרצון.
ויש לזה סיבה, ויש לזה סיבות מאוד עמוקות וכו', זה ודאי. אבל לא אנחנו, התפקיד שלנו, להסתכל על הדברים ככה. אני חושב, אני יודעתי שהתפקיד שלנו זה... קודם כל, מה אני יכול, הרי יש, הקדוש ברוך הוא מלביש את הכל גם בטבע. אז זה לא מיותר להסתכל על הדברים בצורה של איפה אני בדבר הזה ומה אני יכול לעשות. אני לא אומר את זה בצורת הוכחה, אני אומר את זה לעצמי בעיקר. זה כואב לראות שאנשים שהם אמורים להיות, כמו שאמרת קודם, שאנשים שאמורים להיות בני תורה ואנשים שאמורים להיות תלמידי חכמים וכו', הם גורמים דברים לא טובים וריחוק וכו'. אני לא רוצה להאריך בזה, רק הנקודה, זה ברור שהכל בהשגחה, וברור שהשם יתברך נתן לנו בחירה. זה ברור. שני הדברים האלה ברורים, צריך לחלקל אותם ביחד. אפשר לחלקל את זה ביחד. אנחנו לא צריכים לחשוב בשביל השם. להגיד, טוב, הכל מהשגחה, אז לא נעשה כלום. אז נהיה איך שיוצא לנו.
לא, זה לא שלא נעשה כלום. זה שאתה, כל אדם, אם הוא דואג לתקן את עצמו, הוא לא עסוק בחיצוני של מה לתקן את האחר, אז האור שלו יבוא מעצמו. אבל אם אנחנו כל מיני עסוקים בלמה הם לא עושים, או למה כזה...
זה מה שאמרתי, בדיוק זה מה שאמרתי.
אז זה לא נכון, כי להסתכל על מה מישהו אחר עשה, זה לא ענייננו.
בדיוק, זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו לא יכולים להאשים כל הזמן את כולם, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, על מה שאנחנו יכולים... אני אומר את זה לעצמי, באמת אני לא אומר את זה בכלל בזה, אני במקום ממש לא... ואני הסתכלתי על זה, הכאב שלי היה מתוך המקום הזה, שיש מציאויות בתוך הציבור דתי או חרדי או מה שלא נקרא לזה, שזה אמור להיות עם השם, זה אמור להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה יהיה גם, זה לא שזה אמור ועכשיו המציאות, אני מתרעם על המציאות, זה ככה זה עכשיו. אני לא מתרעם, אני כואב לי שזה אמור להיות עם השם, נביאים, בני נביאים, בני אברהם, יצחק ויעקב, צדיקים, אמרת רק צדיקים, כולם צדיקים, אמר כולם צדיקים, צריכים להיות, יש לנו מדרגה, יש לנו סגולה להיות במדרגה מאוד מאוד גבוהה, וזה לא עניין של, זה עניין פנימי עמוק בנשמת ישראל, שאנחנו צריכים לגלות אותו, והוא יהיה, זה יגיע, אבל אנחנו יצור שונה לגמרי. אני רוצה, הלוואי שאני אמצא גם בעצמי את היכולת להיות הדבר הזה, להגיע להיות הדבר הזה, שהוא אדם שהאור של השם מאיר בו, והוא נמצא קרוב אל השם יתברך, והוא מאיר פנים, ואין לו שום צד וחלק במקצועות הרשע שאת תיארת קודם, של לעשות כל מיני פשעים ודברים שהם נגד התורה, וכל הנביאים הזהירו אותנו על זה, ותמיד היו כל מיני דורות כאלה, אבל גם היו דורות או היו אנשים, היו צדיקים שהראו לנו את הדרך למה צריך להגיע. אז אני רק אומר, אני הלוואי שנגיע, ובית שנשתדל להבין שיש פה לאן להגיע, כאילו שהתורה היא אור, אמורה להיות אור, אנחנו אומרים להיות אור לגויים, אז אני רוצה, הלוואי שכאילו, אני רק רוצה להדגיש את הנקודה שהצורה שלנו צריכה להיות, להגיע לזה, כאילו, עכשיו אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי להגיע, אני לא אומר שזה הכל בידינו, בכלל לא בידינו, אבל יש מה שכן בידינו, שזה אנחנו לומדים פה, הנקודה של הבחירות האלה שאנחנו לומדים שאפשר לעשות. והיחס או הקשר, השייכות לחברה, השייכות הפנימית, השייכות המעשית והלא מעשית. נגיד סתם, אני אומר, אם אדם היה לו השגה ברורה שכשהוא עושה דבר רע, הוא גורם רע לאנשים אחרים. ניקח את זה בפשטות, לא לשכינה, נגיד, הוא גורם רע לאנשים אחרים בכלל ישראל. נגיד שהיה לו את ההשגה הברורה כשזה ממש אחד לאחד, אז היה לו הרבה יותר חרדה, הרבה יותר יראה והרבה יותר תשומת לב לא לעשות רע ולא להיות אדיש ולא להיות רשע, כאילו להחזיק במדרגה ולא ליפול, ואם הוא נופל אז להתעלות ולעלות מיד ולעשות תשובה, זאת אומרת לחיות את זה בצורה חיה. אנחנו צריכים קצת לצאת מההסתר, כאילו ההסתר הוא גורם לזה שאנחנו מרגישים טוב, אני עושה ככה, אני עושה ככה, אין לזה משמעות כל כך, זה לא משפיע על אף אחד, אני גם ככה, יש לי בעיות, יש לי זה, כל מיני תירוצים, הכל טוב ויפה וזה נכון, אבל אנחנו בדור מאוד קשה, ממש, דור שאין דלק בכלל, אין דלק בכלל לעבודת השם. אנחנו נראה לי, שמעתי לא מזמן שהרב שלנו אמר שאנחנו נגלה שבדור שלנו לא היה לנו, עבדנו כמו מכונית בלי דלק. כאילו אנחנו, זה קשה מאוד מאוד לבחור בטוב בדור הזה, זה לא קל בכלל. זה מאוד מאוד קשה, כי פעם בזמן שהיה בגלות היינו כל הזמן, כל מה שהניע אותנו, התרגלנו מאוד להיות מונעים מתוך דבר שלילי. זאת אומרת, זה שאנסו אותנו לא לעשות ויצאו לנו גזרות והקשו עלינו את החיים וגרמו, זה נתן לנו כוח לעשות, זה נתן לנו רצון וחשק למסור נפש, לעשות וכו'. עכשיו אנחנו במין דור כזה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה, תלך לאינטרנט, אתה רוצה, תפתח ספר, יש מסילת ישרים, מה שאתה רוצה תעשה. אף אחד לא עומד לך על הסטופר, אף אחד לא מציק לך, תעשה מה שאתה רוצה. ועכשיו זה גלות שהיא הרבה יותר קשה, אתה נעמד מול עצמך, ואתה צריך לבחור. זה מצב מאוד מאוד לא פשוט בדור הזה, לבחור בטוב ולנסות באמת ללכת בדרך של אמת, של טוב. אז הרבה פעמים חס ושלום יוצא מצבים שאנשים הולכים בדרך, אבל הם בדיעבד הם מצטבר שכל זה היה רק להגדיל את האגו, וכל זה היה רק לגרום להופיע בהם מידות יותר ויותר מושחתות, יותר ויותר גרועות, כי פשוט הבחירה האמיתית לעשות באמת, להיות באמת, 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 היא כמעט נראית מאוד מאוד קשה. כאילו זה ממש ממש...
הורים מאיתנו את הכפייה, והחוק התגלה הרבה יותר קרוב אלינו, ועכשיו צריך להגיע מאהבה.
בדיוק, אבל תשימי לב כמה זה, תחשבי עכשיו, בדיוק, הורידו את הכפייה, ומה נשאר? זה נשאר זיכוך כזה, זה מין זיכוך של הגלות, כאילו, זה לא גלות פיזית, אף אחד לא משאבד אותך, אבל זה עצם הגלות, זה עצם הגלות שלך הפנימית, איך אתה בוחר ובמה אתה בוחר, וזה כאילו הכי קשה, תשימו לב שכשיש, הרבה פעמים שיש התעוררות לקדושה, לעשות, להתקדש, לגדול, ללמוד, לקיים בחיות, להתפלל בחיות וכו', זה הרבה פעמים מתוך איזשהו דבר שלילי, תוך איזשהו מציאות שאתה רואה מציאות שלילית ואתה אומר את זה אני לא רוצה, זה מחזק אותך להיות כאילו בכיוון של לבחור בקדושה, וכאילו כשאתה אין לך שום דבר שהוא מנגד אז נהיה מין קושי גדול שאתה צריך לבחור למשוך את עצמך למעלה, וזה לעמוד מול עצמך, כאילו אתה יכול לבחור, העולם הזה מלא בכל האפשרויות, זה מה שאתה רוצה, אתה לא משועבד עכשיו, כאילו, תעשה מה שאתה רוצה. אז זה סוג של קושי אחר מאשר הגלות הפיזית שאנחנו רגילים אליה אלפי שנים. זה קצת קושי שצריך לדבר, לא יודע, אני לא רוצה להאריך, פשוט זה נראה לי שיש פה התמודדות כאילו בדור הזה שהיא לא פשוטה, גם מול הסביבה, זה בהקשר של השיעור שלנו, שזה מול הסביבה, שהסביבה אומרת לך, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, תעשה מה שאתה רוצה. כאילו הכל כזה אין קשר, כאילו אין קשר לשום דבר, תעשה, לא תעשה, הכל שווה. אז אני אומר, זה ככה, לא יודע, הרחנו ככה זה יצא.
נועם, שתי דברים, אפשר להגיד משהו?
כן, בטח.
הדבר הראשון, כדי לא לרדת, אם אתה נמצא בעלייה, כדי לא להגיע למטה ולהרגיש עוד פעם את את החיסרון הזה, מתוך החיסרון להתחיל להגיע לתפילה, אז הוא אומר בעל הסולם, שאתה נמצא למעלה, תדמיין לך את הרגש הזה שהיה לך, שהיית מחוסר,
כן.
ואז תגיע לתפילה, ואז תשאר תמיד באותו, באותו תענוג.
כן, תגלה את הצורך, תגלה את הצורך שהיה.
בדיוק.
תנסה להחיות את החיסרון שהיה לך.
אתה מחיה אותו מתוך המקום הגבוה של כן. התענוג. עכשיו זה אחד, שתיים, אתה דיברת על לשון הרע, שזה שמדבר נפגע, זה שמדברים עליו, וזה ששומע, נכון?
עוד פעם? שמה, דיברתי על לשון הרע מתי, קודם?
לא, שדיברת על הנושא של לשון הרע, לפני כמה דקות התחלתם, דיברתם על לשון הרע, שאם היינו יודעים שאני נפגע, לא הייתי מדבר.
אז יש... כל מעשה שאדם עושה,
באמת היא... כן, כן, אבל באיכות לשון הרע, כל מעשה זה כל מה שאתה מוצא מהפה בלבוש של ה... בלבוש, בלבוש הזה שנקרא הדיבור,
כן.
כן, אז יש מחקר בגוגל שגוי נקרא בשם אסורו אימוטו.
כן.
הוא לקח שתי גבות עם הפריסטלי.
כן.
כן, מדהים. אם אתה יודע ש-70% מהפלנטה מים, והגוף שלנו 70%, אז כשאתה אומר, אתה מטביע גם בך, גם בזה ששומע, וגם בכלל, כי זה שלא נמצא שאתה מדבר עליו, זה הוא מתייחס לכלל. אז כולם נפגעים. אם אתה מבין את זה, מה שאתה זורע, אתה תקצור.
יפה.
וזה מדהים. נכון,
הבעיה שאנחנו לא, אנחנו כאילו לא משיגים את זה בהשגה ברורה, אתה מבין? זה לא מופיע מול העיניים, אז אנחנו כאילו... זה המציאות של האסתר, שצריך להאמין, צריך כוח של אמונה. אבל עוד פעם... הנקודה שאנחנו לא יכולים להתעלם מזה שיש שייכות של אחריות על הסביבה, על כלל ישראל בעצם, שזה אחריות על הנשמות של עם ישראל. וזה מאוד, כאילו, זה משהו שהוא מאוד קובע למצב הרוחני של הפרט ושל הכלל. כאילו, אז מה שאני מסכם את הנקודה של העניין של השיעור, שזה בעצם הבחירה שלנו צריכה להיות, כל ההשתדלות צריכה ללכת בסביבה, בכיוון של הבחירה בסביבה הטובה, הנכונה, להבין שהסביבה היא משפיעה באופן מאוד מאוד טוטלי על התוצאות של האדם, על תוצאות, על המחשבות, מעשים ודיבורים וכו' של האדם. זהו. והנושא של הערבות, זאת אומרת, הערבות הנשמתית של המצוות וכו', שעם ישראל מורכב ככה בצורה כזאת.
מתוך הקבוצה יכולה להתפתח...
מה?
סליחה. מתוך הקבוצה שאתה נמצא בחברה של גדולים ממך, יכולה להתפתח, לדבר טוב, להתפתח קנאת סופרים? יש עניין בזה גם?
כן. זה, מה שבעל הסולם אומר, זה שאדם בסביבה שלו, אז הוא צריך לשים את ה... קודם כל לשים את עצמו מתחת לחבר, ולראות את החבר כאילו הוא מעליו. וזה לא צריך את... להיות... אנחנו יודעים שהפסוק אומר שקנאת סופרים תרבה חוכמה. אז אדם כן צריך להסתכל, להגיד, החז"ל אמרו שאדם צריך לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. יש עניין לקנא במדרגה רוחנית ואין איסור לחמוד. תדעו לכם, יש בהלכות חמדה, יש איסור לא תחמוד בתורה של עשרת הדיברות. לא תחמוד ויש לא תתאווה. בפרשת ואתחנן היה גם את לא תתאווה. אז אחד הנקודות בהלכה הזאת היא, זה שמותר לחמוד חוכמה וידע של אדם אחר. זה לא איסור. לחמוד קניינים יש איסור, אבל לחמוד את החוכמה שלו אין איסור. אז זה קצת עניין של קנאת סופרים, שאדם, לחמוד את הגדולה של, נגיד יש צדיק, אתה רוצה, אתה מקנה בו שהוא ככה, איזה מדרגה יש לו, שהוא מצליח להתמיד ויש לו השגה והבנה בחוכמה, ועצם זה שאתה מקנה בו זה מרומם אותך. זאת אומרת, יהיה לך מוטיבציה להתאמץ. ולכן זה חשוב שעשה לך רב, שכאילו למישהו שהוא כמו מלאך, אבל אמרו שזה יהיה מישהו שהוא כמו מלאך השם, שאתה תראה בו גדולה, וזה יגרום לך רצון גם כן לתקן ולהידמות אליו, להידמות אליו במדרגה במידות וכו'. כאילו, זה כן דבר חיובי. זה קנאת סופרים היא חיובית. יש קנאה שהיא לא חיובית. קנאת סופרים היא חיובית, דייקה. קנאה במידות עליונות ורוחניות של אדם או בחוכמה שלו וכו'. טוב, אני לא יודע, יש פה איזה מקור, אני לא הבנתי מה אני אמור לקרוא. כומר, טוב, נעזוב את זה אולי.
רק שתדע לך, לא, אתה תקשיב, תקרא את נועם.
לא אכפת לי לקרוא, אני אקרא.
לא, רק שנייה, אני אגיד לך איפה, הייתי בתשעה באב במוזיאון בירושלים, לגבי כל הגטאות וכל מלחמת העולם השנייה.
כן.
אתה יודע, האמרה הזאת הייתה כתובה שם, למה, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, תראה, כמה הוא היה אדיש, זה לא נגע בו, היא אדיש ועוד פעם, ועד שבסוף הוא נשאר לבד, ולא היה מי שיצעד בשבילו. זה דבר מדהים, אתה יודע, זה מזעזע אותך, שאתה קורא את זה מול כל הגביעות שאתה רואה,
אתה מבין, זה בדיוק, אז עכשיו נגיד עוולות שקרו לנו בארץ ישראל, לא צריך ללכת רחוק. שייכת 10 שנים אחורה, שייכת 20 שנה, 30 שנה, זה יש הרבה עוולות שנגעו בציבורים מסוימים. ואני אגיד, בזמן של הגירוש מגוש קטיף, אז אני הייתי לגמרי עסוק בעצמי. אבל היה לי חבר שהוא קצת יותר מבוגר ממני, והוא היה גם יותר זמן בתורה ובתשובה, והוא לא נח ולא שקט, הוא נסע לשם, הוא היה שם, כמעט עצרו אותו, הלך להפגנות, היה במקומות, הלך במסעות, עשה שם, היה פשוט, הוא אין לו משפחה גם ואין לו ילדים, אז הוא היה פשוט שם הכל כולו. ואחרי כמה שנים שקלטתי מה קרה שם ואיפה אני הייתי מונח בכלל באותו זמן, בכלל לא חשבתי על זה, פתאום הבנתי איזה חשיבות יש לעניין הזה של לא להיות אדישים למה שקורה לאף ציבור או לאף יהודי אחר שהוא... עוול איום ונורא שאי אפשר לתאר, זה חושך ממש, זה אופל אמיתי, כאילו זה נורא והיום, דבר כזה. זה עיוות מוחלט, אבל אז לא להיות אדישים, כאילו אנחנו לא יכולים להיות לשבת הבית, להגיד, טוב, מה לעשות, שלום עלייך נפשי. זה גם כן חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת. שרנו. בעזרת השם שנזכה להתרומם, נזכה להתרומם ונזכה ללמוד על מנת להתקיים, לשמור ולעשות, ונזכה שיהיה לנו כוחות די קדושה ותחבולות נכונות לעשות מלחמה, בעזרת השם, נעלה ונצליח.
תודה רבה.
תודה רבה, לילה טוב לכולם.
לילה טוב, להתראות.
תודה רבה, לילה טוב.